ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, מחוץ לקופסה, שעל פסיכולוגיה. אני אירית שדות, פסיכולוגית קלינית מדריכה. הפודקאסט שלי מיועד לאנשי ונשות טיפול, ואנחנו נדבר על מה שקורה בשטח, על הפרקטיקות הטיפוליות השונות, על התיאוריות, וננסה לחבר בין השתיים. בנוסף, ננסה להרחיב את החשיבה שלנו ולדבר על הממשק בין פסיכולוגיה לתחומים אחרים. אז אני מאחלת לכם האזנה נעימה. שלום, שלום. אז היום אנחנו נדבר על טיפול משפחתי. מתארחת אצלי גלית פלדמן, מטפלת משפחתית וזוגית מוסמכת, מדריכה. היי גלית.
היי רית, שלום, ותודה שהזמנת אותי לפודקאסט שלך.
כן, איזה כיף. אז גם אותך הכרתי באקסטרנשיפ של ה-EFT, ובאמת היו שם חיבורים מדהימים, נכון?
היו חיבורים מדהימים. אני הכרתי אותך לפני שאת הכרת אותי, כי אני שמעתי אותך.
נכון. והתכתבנו בעבר.
אבל זה היה באינקובטור.
נכון. אז נתחיל, תספרי קודם על עצמך קצת.
טוב, אז אני באמת, כמו שאמרת, מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת, וגם מדריכה, ויש לי קליניקה פרטית, ובקליניקה הזאת יש טיפולים פרטניים, וטיפולים זוגיים, וטיפולים משפחתיים, והדרכה. וככה זה ממש מתחלק לי רבע, 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 ואת הכל אני אוהבת, ואת הגיוון אני הכי הכי אוהבת. בהכשרתי למדתי תואר ראשון פסיכולוגיה ותואר שני קרימינולוגיה קלינית, אבל מהר מאוד הלכתי לכיוון הטיפול המשפחתי. אני נורא נורא אוהבת משפחות, גם באופן אישי וגם באופן מקצועי. אני נורא אוהבת לעבוד עם משפחות. יש משהו מאוד אופטימי בטיפול במשפחה, כי מצאתי את זה שזה עם הפרוגנוזה הכי טובה. יותר מבטיפול פרטני ואפילו זוגי, כי יש משהו בקשר אדם שאנחנו נכנסים, וכמה שהלהבות יכולות להיות מאוד מאוד חזקות, ויש תחושה של מבוי סתום לפעמים, ושל ממש דם נשפך שם, עדיין יש איזושהי הבנה שאין לנו ברירה. אנחנו לא נוותר אחד על השני. הורים לא מוותרים על הילדים שלהם, לרוב, וגם ילדים לא מוותרים. זאת אומרת, צריך לקרות משהו מאוד 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 קיצוני כדי שיש שם ויתור. ולכן יש לנו עם מה לעבוד.
שזה אגב, אפשר להגיד גם בניגוד לטיפול זוגי, שאולי שם אין לנו...
נכון.
יכולים גם נכון, להחליט שמפרקים.
נכון, נכון. ולכן יש משהו מאוד מעודד, וגם שמחזיק אותי בימים קשים של הטיפול המשפחתי, ממש מחזיק אותי, יש לי איזו שלווה פנימית כזאת, גם מהניסיון, גם כי ראיתי מקרים כאלו, וגם יש לי איזו אמונה פנימית, לא תהיה להם ברירה. הם יצטרכו לחיות ולחיות בטוב אחד עם השני.
תני לי דוגמאות של סיבות בגינם אנשים פונים בעצם לטיפול משפחתי.
אוקיי, אז אנשים פונים באמת במגוון סיבות, סכסוכים, חלקם כספיים, או סכסוכים שנוגעים בירושה, או חשבונות מעבר, תחושת אפליה וכיפוח בין אחים, יכול להגיע אפילו לטיפול של כיפוח בין הנכדים. יש מקרים כאלו, כמובן זה יושב על, תכף נראה איך הכל יושב על, הרבה מאוד קושי עם בני זוג של הילדים, להורים מאוד קשה עם בני זוג של הילדים, או לזוגות קשה עם משפחת המוצא של בני הזוג שלהם, וגם כל מיני דברים חיצוניים שנכנסים למשפחה, מחלה של אחד מבני המשפחה, איך מתארגנים סביב זה, משבר כלכלי, וואו, name it.
אובדן.
אובדן. באמת, ממש כל מה שמפר את הדבר הזה שאנחנו כל כך מחפשים במשפחה, את ההרמוניה, את הביטחון, את השייכות.
ילד בוגר שלא מתפקד וכל היום בבית.
נכון. עכשיו, פה נכנסת לדבר מאוד מאוד מעניין. הרבה פעמים, ילד בוגר שלא מתפקד בתוך הבית, שולחים אותו לטיפול פרטני. אוקיי? כי משהו לא בסדר אצלו. המשפחה בסדר, אבל הוא לא בסדר.
אבל הרבה פעמים הם סרבני טיפול.
והרבה פעמים הם סרבני טיפול, ואני אגיד לך שלא בכדי הם סרבני טיפול, כי, ופה אני נכנסת למה שמטפל משפחתי עושה, מה שמטפל משפחתי מבין, שהרבה פעמים הילד ששולחים אותו לטיפול הוא בעצם IP. IP זה אחד המושגים הכי בסיסיים בטיפול משפחתי, mm-hmm. Identified Patient, והוא בעצם הפרט הזה בתוך המשפחה, שהוא כמו קולט ברקים, שאליו מתנקזות כל הבעיות במשפחה. זה כמובן לא מודע, אבל זה בעצם הבעיה שמגיעים איתה היא סימפטום. ואם לא נבין את הרקע של הבעיה של הפרט שאיתה מגיעים, אנחנו לא נוכל, הטיפול יהיה עקר, כי אנחנו נטפל בסימפטום, בדיוק כמו שרופא לא מספיק שהוא יטפל בחום וייתן אקמול, החום יחזור, כי צריך לטפל בדלקת. אוקיי? וזה, אני חושבת, אחד הדברים הכי חשובים. אז גם אם מגיע אליי אפילו מישהו לטיפול פרטני או לטיפול זוגי, היום אני כבר לא יכולה שלא לראות את הרקע המשפחתי שלו. זה ממש אינפורמציה שאני לא יכולה לעבוד בלעדיה. אז גם אם יושב מולי מטופל פרטני, הוא בעצם יושב והוא לא יודע שאני רואה את ההורים שלו ואת הסבים והסבתות שלו, ואת הסבים והסבתות של הסבים והסבתות, כי אני עובדת המון עם העברה בין דורית, זה אחד הדברים החזקים. כמעט אין טיפול שאני לא מוצאת את הזרועות שנשלחות אי שם מהדורות הקודמים. ובלי לראות את הדבר הזה ולשקף אותו כשזה מתאים, כי זה לא מיד מתאים, זה צריך לחכות להבשלה של המטופלים, ממש אי אפשר לעבוד. אי אפשר לעבוד בלי להבין שאנחנו פה בעצם אנשים ויחסים, הם לא באים בוואקום. הם באים בתוך ההקשר של המערכת, של הדינמיקה האינטראקטיבית הזאת, כן, שהם חיים בה. ואחת המערכות הכי משמעותיות היא משפחה, אוקיי? וזה הרבה פעמים הדברים שמגיעים איתם, הם לא הדברים שאנחנו מטפלים בהם.
נגיד, אולי ניקח דוגמה?
אוקיי, אני אתן דוגמה. משפחה שהגיעה, 5 ילדים, משפחה מאוד מחוברת, כן? אנחנו אומרים בטיפול משפחתי אינמשמנט אפילו. יש מושג בטיפול משפחתי שנקרא רמת מובחנות, רמת מובחנות גבוהה, רמת מובחנות נמוכה, כשאנחנו בעצם מבינים שיש השפעות לכל אחד מהמצבים הלא מאוזנים. מדובר במשפחה עם רמת מובחנות מאוד מאוד נמוכה, אחד בתוך השני.
שזה בעצם, בשפה אחרת, שאנחנו מדברים בטיפול הפרטני, סימביוזה לעומת לגמרי. נפרדות.
לגמרי, סימביוזה לעומת נפרדות. בטיפול המשפחתי, מי שדיבר על זה, זה בוין. אבל כמובן שיש לזה וריאציות נוספות, גם מעולם הטיפול הפרטני וגם הזוגי. אז מגיעה משפחה, עם 5 ילדים, משפחה מקסימה, והם מגיעים סביב זה שהבת הבכורה בזוגיות עם מישהו שהאבא לא מוכן לקבל. והדבר הזה הפך את עולמם, אוקיי?
אני רוצה לשאול משהו. בשיחה המקדימה, קשקשנו על החיים שלי, על החיים שלך, ואיכשהו הגענו לדבר גם באופן כללי על, על, על טיפול משפחתי וטיפול זוגי, ובשיחה המקדימה דיברנו על הפרעות אישיות, גם בטיפול זוגי וגם בטיפול משפחתי. עכשיו, מה שאני רוצה רגע לשאול אותך לפני שנצלול לדוגמה הזאת, למשל, אנמשמנט או יחסים סימביוטיים בתוך משפחה, הרבה פעמים יושבים או לאבא או לאמא יש הפרעת אישיות נרקיסיסטית שזקוקים להרבה שליטה ולא נותנים לילדים או לגוזלים בעצם לעוף מהכן, וצריכים להחזיק שהם בכל מיני דרכים, אם זה עם כסף, דרך כסף, צריכים להחזיק שליטה. אז בואי נדבר רגע על זה, על האנמשמנט, בהקשר של הפרעת אישיות, כי מה שדיברנו על זה בשיחה המקדימה, זה שכשאמרת שברגע שיש הפרעת אישיות, איזושהי הפרעת אישיות, לאו דווקא נרקסיסטית, אבל הפרעת אישיות קשה, שזה מאוד מאוד קשה לעבוד שם.
מאוד מאוד קשה. אני אגיד בתוגה, שבמקרים כאלו הפרוגנוזה היא לא טובה, וגם הטיפול הוא אחר לגמרי, אוקיי? רוב האנשים, גם שמגיעים עם אנמשמנט, אין שם הפרעת אישיות, זה יושב על דפוסים רגשיים, אוקיי? זה יושב על חרדות, זה יושב על העברה בין דורית, זה ממש אקספשן. כשיש הפרעת אישיות, אני אעשה דברים אחרים לגמרי ממה שאני אדבר עליהם עכשיו. אוקיי, okay. אפשר יהיה אולי להקדיש לזה זמן אחר כך, אבל זה שונה לגמרי, אוקיי? אני אסביר גם למה, אוקיי? כשאני מדברת עם המשפחה הזאת על הנושא הזה של המעורבות יתר, של החיבור יתר, אני נעזרת בכוונה האמיתית שלהם לשחרר שליטה, כי זה מה שמיטיב עבור הילדים שלהם ועבור עצמם. זה דבר שלא קורה בהפרעת אישיות. את מבינה? אז אין לי כל כך, אין לי מה לעבוד בעניין הזה. ולכן זה ממש טיפול אחר לגמרי. אוקיי?
אוקיי.
אז אני חוזרת למשפחה הזאת, שממש אין שם אפס הפרעת אישיות, ממש אפס, אבל המון המון גורמים אחרים שמשפיעים. ואני מבינה שהם הגיעו עם זה, שהאבא רוצה להסביר שהזוגיות הזאת היא לא מתאימה למשפחה, היא נוגדת את הערכים של המשפחה, הגיע למשפחה בן אדם שהוא בא מתרבות אחרת, הוא בא עם מערכת חוקים אחרת, ואני, תראי, מה שקורה בטיפול משפחתי גם שלא קורה בטיפול פרטני, שאני מרגישה כמו קצת מנצחת על תזמורת של המון המון כלים. כי בזמן שאני מדברת עם האבא, נניח, במקרה הזה, ושומעת את המילים שהוא אומר, שזו אינפורמציה מאוד חשובה, יש שפע של אינפורמציה אחרת. קודם כל אני רואה את האופן שבו הוא מדבר, אני רואה להט שאני כבר מבינה שהוא לא בא מהעולם הזה. הוא לא בא מהמקום הזה, הוא איזשהו משהו קדום, זה תחושה שלי, זה אינטואיציה, והיא לא מחזיבה בדרך כלל, היא גם נשענת על הרבה ניסיון, יש שם איזה דיבור, שאני מבינה שמעורב בו ממש המוח הקדום, המוח הלימבי, הוא יודע שני מצבים, הוא יודע סכנה וביטחון, זה מה שהוא יודע, והוא מדבר בתחושת סכנה, שמישהו מבחוץ יכול להגיד, אוקיי, משהו לא בפרופורציה, זה כולה בן זוג של הבת שלך, בוא, אי אפשר להשחיר את הממש מדבר ככה, אוקיי? אז אני כבר מבינה שיש שם, זה יושב על איזשהו משהו, אני עוד לא יודעת על מה, אז אני גם מקשיבה למילים שלו וגם לשפת הגוף שלו, אבל אני גם רואה איך האמא מגיבה, ואני רואה איך כל אחד מהילדים, אני רואה גלגול עיניים, או אני רואה השפלת מבט, או אני רואה דמעה, או אני רואה התקרבות או התרחקות, או אני שומעת נשיפות, ואני, כל הדבר הזה, זה אינפורמציה כבר על הדינמיקה המשפחתית, וזה אינפורמציה שנכנסת לאיזה מין פרוסס כזה, שאחר כך אני נעזרת בו לכל אורך הטיפול. אוקיי? אז אני מדברת עם האבא הזה, ואני שואלת עליו. אגב, גם בטיפול זוגי וגם בטיפול משפחתי, אני לא מתחילה מהקונפליקט. אני חושבת שאני יכולה לספור על כף יד אחת כל השנים, מתי הקונפליקט היה כל כך חריף שלא היה מנוס, היה צריך בפגישה הראשונה לדבר על הקונפליקט. אני קודם כל שואלת אנשים על החיים שלהם. אוקיי? ולאורך הפגישה, כבר הראשונה, אגב, אני יושבת עם משפחות שעתיים, לא פחות, זו פגישה כפולה, אי אפשר אחרת, לפעמים אפילו יותר. אני בעצם מבינה שהאבא הזה הגיע מיתמות מאוד מוקדמת של אמא, גדל עם אבא, שלא ניסה, אגב, שוב. הוא היה מאוד מאוד צעיר, ואמא שלו נפטרה, והוא ועוד ארבעת אחיו נשארו לגדול עם האבא, ויש משהו במשפחה הזאת, שאני כבר מתחילה לראות איך הם מתארגנים, איך כולם, כל אחד הוא פיסת אמא. ממש כולם מקיפים אותו, ונותנים מענה לבור הזה, לחסך הזה, ואני גם מבינה את זה אחר כך מהם, איך דואגים לו ולבריאות שלו, הוא גם מחפש את זה שידאגו לבריאות שלו, כמה נושא כל מיני מה שהם קוראים קונצים, מעשן, אוכל לא בריא, וכולם כל הזמן ככה בדאגה. ואז אני בעצם מבינה שכל המשפחה הזאת מתארגנת סביב החרדה הזאת של אבא ממשפחה שמתפרקת. הוא ממש בנה לו איזה שבט כזה שגזר על עצמו, לעולם לא נעזוב אותך אבא, אוקיי? וזה לא דבר שאני יכולה כבר לבטא, לא בשלב הזה, וגם אני לא יודעת מתי אני אוכל. אני אצטרך מאוד מאוד ללכת בקצב של המשפחה הזאת, כי הם עוד לא... אגב, זה תמיד השארות. נורא חשוב לי לומר, אני עובדת בגובה העיניים, אני לא מפרשנת, אני רק משארת השארות טנטטיביות, ואני עם הטיפול מאששת אותם או מדייקת אותם, וכשאני רואה שזה אפשרי, אני גם לאט לאט מביאה אותם. אוקיי? מאוד מאוד בזהירות, מאוד מאוד בעדינות, וכל הזמן ככה רואה אם יש אפשרות להכיל את זה או אין, כי זה ברור לי כבר לאן הטיפול הזה צריך ללכת. הטיפול הזה בסופו של דבר צריך ללכת לזה שההתארגנות הזאת, המבנה הזה, הוא משרת את החרדות של האבא, אבל יש לו מחיר מאוד מאוד כבד. כל הזמן צריך להחזיק אותו ולהשקיע בו אנרגיה, והוא לגמרי על חשבון החירות של כל אחד מבני המשפחה. וזה מתפוצץ בסוף, הדברים האלה מתפוצצים בסוף. ובאמת זה אחד הטיפולים המאוד מוצלחים, כי זה ממש היה ככה לאט, 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 ועשיתי וריאציות של שיח בין ההורים אצלי בקליניקה, ואחר כך כל פעם איזה מין קונסטלציות וקומבינציות, אני גם תמיד משתפת, מה נראה לכם? חשבתי שבפעם הבאה אפשר שאבא והבת תבוא, מה אתם אומרים ש... אוקיי? אגב, לאורך כל הטיפול אני יודעת שהילדה הזאת היא IP, ואנחנו נשחרר פה את כל המשפחה. וזה ממש קורה. כי תוך כדי הטיפול ותוך כדי ההבנות האלה, אגב, למה אנחנו בעצם הולכים למקומות האלה שנמצאים מאחורי הסימפטום? כי ההבנה מקלה. אנחנו יודעים את זה. ההבנה מקלה, ההבנה מאפשרת גם לכל התכנים מהמוח הלימבי, לעבור קדימה לקורטקס, למוח הנבון, אוקיי? ששם, א', יש אוויר. יש עוד מצבים, אין רק סכנה וביטחון. יש עוד מצבים, יש עוד הבנות. וההבנות האלו מאפשרות לנו לבחור. כי אחרת זה אוטומט. ההתנגדות שלו הייתה אוטומטית. אגב, עד היום אני מקבלת תמונות מהמשפחה הזאת, כי הם... נישאו ויש להם ילדים, הזוג הזה, והקשרים בינו לבין המשפחה, כולל האבא, מאוד 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 טובים. כמה זה היה מעוות לראות שהוא בא לחרב את המבנה הזה. אחד המסרים המאוד מאוד חשובים, שאני גם מאמינה בהם, זה להרגיע. יש לכם משפחה כל כך כל כך מחוברת וכל כך אוהבת וכל כך חזקה שהשכלתם לבנות אותה בכזאת תבונה ובכזה עמל כל השנים, שום דבר לא יכול להפר את זה. אוקיי? שום דבר לא באמת יכול להפר את זה. הם לא רואים את זה במהלך. זה היה ממש על סף התפרקות. אוקיי? אבא הזה ממש הגיע לחדר מיון עם צינטור במהלך הדבר הזה, ממש מגיע לכאלו מצבים.
רציתי לשאול על זה שאמרת שאת מפצלת גם בתוך הטיפול המשפחתי, את אומרת, טוב, אז מה דעתכם שאני אפגוש את האמא ואבא לפעד? ומה דעתכם שאני אפגוש את האבא והבת? או את האמא והבת? איך שם זה עובד הדבר הזה? זאת אומרת, האם לא קורים מצבים שבעצם נאמרים סודות, ואז שלא... לא התלכלך הטיפול המשפחתי אחר כך שלה ביחד?
שאלה מעולה. אז קודם כל, גם הבחירה בצירופים האלה היא מאוד מאוד מושכלת. אני עושה המון 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 חשיבה. אני לא אבחר את האנשים שיש בהם ממילא קואליציה, אוקיי? פה אנחנו נכנסים למושג נוסף בתוך הטיפול המשפחתי שנקרא משולשים. אוקיי? אני לא ארצה להנציח את הדבר הזה, כי הוא מאוד מאוד מאיים. יחד עם זה אני ארצה להזמין צמדים או שלישיות שדווקא מפרים את המבנה הבעייתי שגורם, שמביא, שמשפיע על הסימפטום הזה, אוקיי? אני גם אומרת שכל דבר שקורה בטיפול, גם אם אני נפגשת פרטנית וגם זוגות וגם שלישיות, הוא לטובת, הוא בשירות הטיפול המשפחתי. אוקיי? אני מציינת את זה בצורה מפורשת, גם אם עולה משהו שקשה לומר אותו, אנחנו נראה איך אנחנו יכולים להגיד אותו. מאוד חשובה לי השקיפות. זה האמת גם מבטא את אותי, את האישיות שלי. מאוד קשה לי להתנהל באווירה של סודות. אני לא אוכל לעבוד ככה. אז אם עולה משהו שקשה לומר אותו, אני אעזור לומר אותו. אני גם מאמינה שזה חשוב, אוקיי? זה הזמן לדבר קצת על מה זה טיפול משפחתי, בניגוד לטיפול פרטני, אוקיי?
אנחנו נלך אז את... רגע, רק כן. את תוכל רגע לפני זה להרחיב על המשולשים?
כן. אז זהו. אז בדיוק זה מה שהביא אותי לדבר על מה זה טיפול משפחתי, איך בעצם כל הדבר הזה התחיל. כי ככה בשתי מילים, פרויד דיבר על הבעיה באדם שנמצאת בתוכו. אחר כך, אני עושה ממש סקירה כמעט חובבנית, אבל כדי להראות את הסכמה שבתוכה זה קורה. אחר כך יש את הגישות ההתייחסותיות שמדברות בעיקר על הסביבה ועל היחסים עם הסביבה כמשפיעה על הפרט. הגישות המערכתיות מדברות על דינמיקה הרבה יותר אינטראקטיבית. כל אחד מאיתנו משפיע על הסביבה, כל אחד מאיתנו משפיע על כל אחד מבני המשפחה, המשפחה משפיעה עליי, אוקיי? מערכת החיצים היא הרבה יותר מסועפת. אחד מאבות הטיפול המשפחתי היה מינושין, סלוודור מינושין, שהיה בעצם פסיכיאטר יהודי, שעבד בארצות הברית בשנות ה-50 של המאה הקודמת, והוא הראשון שהתחיל לראות את המשפחה כפציינט. עבד בבית חולים פסיכיאטרי. הוא היה מאוד מאוד שנוי במחלוקת. הרבה מאוד שנים הוא היה שנוי במחלוקת. לא הבינו, הפסיכיאטרים והפסיכולוגים לא הבינו מה הוא עושה. אתה מקבל מישהו עם הפרעות חרדה או הפרעות דיכאון, ואתה מכניס את כל המשפחה לטיפול. וזה בעצם החידוש הגדול. מינושין ראה את ההפרעות הנפשיות של הפרט כמראה לבעיה במבנה המשפחתי, אוקיי? ופה אנחנו נכנסים לשאלה שלך על משולשים, כי בעצם יש איזשהו מבנה אופטימלי, כן? זה היום נשמע קצת לא פוליטיקלי קורקט, אבל תקחי את זה במהות של הדבר הזה ממה שאני אומרת. הוא בעצם דיבר על זה שיש הורים שהם בהיררכיה מעל הילדים, הוא הסתכל על מערכת יחסים בין ההורים, על העוצמה שלה, הוא הסתכל על מערכת היחסים של כל אחד מההורים עם כל אחד מהילדים, אוקיי? הוא הסתכל על מבנה, אוקיי? והוא, בניגוד לחבריו דאז המטפלים, הוא היה ממש סוכן שינוי פעיל בתוך הטיפול הזה, והוא זה שהתחיל לראות מערכות יחסים שהן לא מאוזנות, אוקיי? נניח שאחד מההורים מאוד מאוד מחובר לאחד הילדים, והשאר בצל, אוקיי? או הילדים מאוד מחוברים בעצמם, ההורים מופרדים, אוקיי? אגב, יש כלי שנקרא ג'ינוגרם בטיפול משפחתי, שהוא בעצם איזשהו סרטוט של המבנה המשפחתי והדינמיקה, שכולל בתוכו ממש גם את הקשרים בין ההורים, הקשרים עם הילדים. זה סרטוט של 3 דורות, שבעצם מראה את הרקע לכל מה שאנחנו מדברים עליו, אוקיי? הסרטוט הזה מכניס בתוכו גם את הקשרים, גם את העוצמה של הקשרים, את טיב הקשרים, זה ממש יש קודים כאלו, וגם אירועים משמעותיים חשובים, מוות של אחד מבני המשפחה, אירועים טראומטיים וכולי, אוקיי? אז בואי נחזור לשאלה שלך של משולשים. מתי למשל נוצרים משולשים? משולשים נוצרים בדרך כלל כשיש רמת מובחנות לא תואמת, נניח, בין שני ההורים. נפגשנו ב-EFT. נניח שיש הורה אחד שהוא נסוג, והורה אחד שהוא רודף, אוקיי? הדבר הזה מעורר חרדה בין שני ההורים. אצל שני ההורים. אצל הנסוג זה מעורר חרדה של התאמות, היבלעות, ואצל הרודף מעורר חרדה של נטישה, אוקיי? ונוצר שם מתח. נוצר שם מתח, ואחד הדרכים להפיג את המתח הזה, הוא בעצם לייצר, לקחת את אחד מהילדים, ניתן דוגמה, אוקיי? ניתן דוגמה בין זוג כזה, בין משפחה כזאת שהגיעה, היא בעצם הגיעה סביב דיכאון של הילד. לא הבינו? ממש נפל לדיכאון. כמובן שתוך כדי אני עושה גם, או בראש, או מסרטטת לי את הג'ינוגרם הזה, ואני רואה שיש ביניהם את הדפוס הזה של הרודף והנרדף, והאימא לקחה את הילד ממש כאיזה מין נחמה. שם היחסים יהיו מוגנים. הילד שלה לא ירצה לבלוע אותה, אוקיי? אז הוא נחמה, והוא אפילו תמיכה. זה משולש, למשל. משולש שנועד במקור כדי להפיג את המתח בין ההורים, אבל בעצם...
רגע, היא הייתה נסוגה?
היא הייתה נסוגה. Mm-hmm. היא הייתה נסוגה, והוא היה רודף, מה שהשאיר אותו עוד יותר בודד, ועוד יותר מופעל על ידי חרדות הנטישה שלו, כי עכשיו הוא ננטש גם על ידי האמא וגם על ידי הילד, והילד הזה במשך שנים, בעצם יש לו תפקיד, אוקיי? יש לו תפקיד בחיים של, של, של אמא, הוא מאוד מאוד חרד לא למלא את התפקיד הזה, הוא מתמלא באשמה כי הוא נוטש את אבא שלו, והוא בעצם לא יכול להיות חופשי, חופשי, אוקיי? עכשיו, כמובן שזה לא מודע, הם לא יודעים את כל הדבר הזה. היא יכולה להגיד, יש לי יחסים נהדרים עם הבן שלי, אוקיי? האבא יכול להגיד, הבן לא משתף איתי פעולה, אוקיי? הוא מרוחק ממני. הם לא יודעים את הדברים האלו. זה ממש ככה, בטיפול אנחנו אורגים את זה פיסות מידע, עד שיש לנו ככה יכולת לפתוח את זה לאט לאט בפניהם. אגב, למה אני אומרת לאט לאט? כי אם אני עושה את זה רגע אחד מהר מדי, כולם פה נכנסים לחרדה, ממש כולם. בראש ובראשונה האמא, שאני כאילו מאשימה אותה באיזשהו משהו ש... הוא קשור בדיכאון של הבן שלה. אני לא אעשה את זה לא לפני שאני ידע שהקרקע בטוחה ממש ממש. אז בעצם הילד הזה הגיב בהתפרקות. הוא הגיב בהתפרקות. הוא פשוט לא יכול היה לחיות את חייו. אוקיי? זה טיפול משפחתי שההבנות שלו ממש שחררו. עכשיו, זה תמיד גם מתנה כפולה. זה לא רק משחרר את הילד לחייו, זה גם משחרר את ההורים לפתור את הבעיות שלהם. כי כל עוד יש כזה קולט ברקים, אז אנחנו לא פותרים את המתח בינינו, אוקיי? יש מתח ביניכם, יש איזה קושי.
בעצם האמא הזאת, מה שאת מתארת, השתמשה בבן שלה, כאילו במקום האינטימיות עם בעלה, שמאוד קרה לה.
במקום האינטימיות הבולענית של בעלה. במקום האינטימיות שמאיימת עליה, אוקיי? עכשיו, כשאנחנו אומרים משתמשה, אני רגע רוצה לומר, זה נשמע כאילו שיש פה איזושהי מניפולציה, אפרופו השיחה שלנו על הפרעת אישיות. זה מנגנון הישרדות, לכולנו יש מנגנוני הישרדות, אוקיי? או מנגנוני הגנה, או מנגנוני הישרדות, או ערבוביה ביניהם. היא הייתה במצוקה, אוקיי? היא לא, היא לא הבינה שזה מה שהיא עושה, והיא באמת באמת חשבה שהיא מייצרת יחסים קרובים עם הבן שלה. זה, ככה היא קינתה את זה. היא לא ראתה את המחיר שהוא משלם על זה. היא לא ראתה את המחיר שהיא משלמת על זה. שהזוגיות שלה משלמת על זה. שכל המשפחה, היא לא ראתה את הדברים האלו. אוקיי? אז השימוש הוא לא שימוש ציני, חשוב לי לומר. הוא לא שימוש ציני, ולכן אמרתי לך שכשיש לנו הורים שאין להם שם הפרעת אישיות, אלא שזה יושב על דפוסים ועל רגשות, אז יש לנו תקווה מאוד מאוד גדולה, כי כשהיא מבינה את המחירים, היא מתעשתת, אין לה אלא לצמוח מהמקום הזה לכיוון, שלהבין שהיא צריכה לפתור את הבעיה שלה במקום אחר. זאת לא הזירה.
כן. אפשר לקחת עוד דוגמה, ואולי בדוגמה הזאת נתעכב על, על ה... מה הרווח בטיפול משפחתי לעומת טיפול פרטני.
אוקיי. תראי, אני אדבר במונחים, אפילו עוד לפני רווח, אני אדבר במונחים של תוחלת. אני חושבת שיש מקרים שבלי טיפול משפחתי אין תוחלת לבעיה. ממש, ממש ככה. אוקיי? בואי אני אקח, בואי אני אקח דוגמה. אז מגיעה אליי משפחה עם זוג הורים ושלושה בנים, סביב IP, שהוא הבן האמצעי, שנורא נורא קשה איתו, לכל המשפחה קשה איתו. קשה לו ביחסים עם האחים, וקשה לו עם ההורים, ויש בעיות בבית ספר, והוא יורד לתרבות רעה, והם משכילים לבוא לטיפול משפחתי, אוקיי? אגב, דיברת קודם על סרבנות. גם סביב הסרבנות שלו, יש איזו תבונה בפנים שהוא כאילו יודע, הבעיה היא לא אצלי, אוקיי? יש פה בעיה משפחתית, כל המשפחה תלך לטיפול. ומה שאנחנו רואים במשפחה הזאת, כמובן, תוך כדי שיח, אני נורא מהר, אגב, מוציאה את הטייטל הזה, של אתה השם, אתה הבעיה במשפחה, מאוד מאוד מהר אני עושה את זה, גם כדי שהוא יירגע, וגם כדי שנתחיל להבין עם מה באמת יש לנו עסק. ואנחנו רואים ש...
רגע, אני רוצה לשאול באיזה אופן.
קודם כל, צריכה להיות הרבה אמפתיה לסימפטום עצמו, אוקיי? אני לא מקלה ראש בסימפטום. כן? כשמדברים על המהפכות ועל הפוגרומים שהוא עושה בבית, אני אומרת, זה מאוד 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 קשה. ואני שואלת, ואיך אתם מסתדרים? ואיך אתם מתמודדים עם זה? ואני פונה אליו, ואני אומרת, אני מניחה שלא פשוט לך, אתה בטח מרגיש לבד, ומחוץ למשפחה, והכבשה השחורה. אני נותנת לזה הרבה כבוד, אני לא אומרת, טוב, חבר'ה, בואו נתחיל לדבר על הדבר החשוב באמת. אז קודם כל, יש תחושה שאני מבינה את הקושי. קושי אמיתי. הסימפטום הוא דבר קשה. אני מחזירה אותך לגוף, חום זה דבר מאוד לא נעים. כן? אז קודם כל, כן צריך לטפל בחום. אבל יחד עם זה, לאט לאט אני מתחילה לשאול ולהנחיח תכנים שלא קשורים דווקא בסימפטום, אוקיי? ואני לומדת על המשפחה הזאת שהאימא באה ממשפחה ששם הכל היה צריך להיות by the book, הכל היה צריך להיות בסדר, אוקיי? כאן נכנס מושג מאוד 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 חשוב בטיפול משפחתי, שנקרא העברה בין דורית, אוקיי? התכנים שמועברים לנו מדור לדור, הם לאו דווקא מילוליים. הם ממש מסרים שאנחנו מקבלים בכל מיני דרכים, כמו ערכים או שפת גוף, או מילים שנאמרות ושתיקות, שתיקות על דברים שמודעים, ואפילו דברים בכלל לא מודעים. כן, אנחנו מדברים על העברה ממש ברמת האפיגנטיקה. אפיגנטיקה זה מה שמעל הגנים, אוקיי? אנחנו לא רואים, אגב, יש ממש מחקרים כאלה שמראים שדפוסים, דפוסים של התנהגות ודפוסי התמודדות, עוברים מדור לדור, או טראומות נצרבות, הן לא נצרבות על הגנים, הן נצרבות על החלבון שמעל הגנים, זה האפיגנטיקה, באופן שהוא לא משנה את הגנים, הוא משנה את הופעת הגנים. אוקיי? זה ממש ניכר. אני תכף אספר על ספר מדהים שקראתי מומלץ בעניין הזה. אני רוצה לחזור רגע למשפחה. והאימא באה ממשפחה שהכל שם צריך להיות מאוד מאוד בסדר וכמו כולם. זה המוטו. המוטו הוא להיות כמו כולם. אני אגב ממש כותבת את זה בג'ינוגרם. להיות כמו כולם. האימא ציפתה שכל הילדים יהיו כמו... לא יותר טובים ולא פחות טובים, שיהיו כמו כולם. ואז אנחנו רואים, אני שואלת גם על הדור הקודם, ואני רואה שהסבתא, כשהייתה עולה חדשה, הגיעה, סבתא מעדות המזרח, הם הגיעו לעיירת פיתוח כזו, או מעברה, ושם כחלק מאיזושהי תוכנית אינטגרציה כזו, שהייתה בשנות ה-50, מאתרים את הילדים, ממשפחות העולים, הילדים שיש להם IQ גבוה יותר, ויש להם פוטנציאל גבוה יותר, ובעצם שולפים אותם מהמשפחות שלהם, על מנת לתת להם הזדמנות למצות את הפוטנציאל שלהם, שזה דבר נפלא, אך מורכב. כי מה שהיה עם הסבתא הזאת, זה בעצם היא גדלה בקיבוץ, ולא לגמרי הייתה שייכת, היא בעצם התביישה במשפחת המוצא שלה, הייתה צריכה להתנהג כמו הקיבוצניקים, ולדבר כמו הקיבוצניקים, אבל בסופי שבוע היא הייתה מגיעה למשפחה שלה, ושם היא גם כבר לא הרגישה שייכת. אז במשפחה שלה היא הרגישה מתנסית, ובקיבוץ היא הרגישה בושה ונחותה, ובעצם יש שם את הפצע הזה, הפצע הזה של השתייכות של הסבתא, אוקיי? עכשיו, אף אחד לא מודע לזה שזה קשור להתנהגות של הנכד, אוקיי? אבל את ממש רואה איזה מין ערך כזה, שתמה כזאת שעוברת מדור לדור, להיות כמו כולם, להיות כמו כולם. ואז במשפחה שמגיעה אלינו, אז אני רואה שהבן הבכור הוא הילד הטוב, הוא הילד הנחת, הוא ילד מרצה. הוא ממש בדיוק כמו שמצפים ממנו, אוקיי? הוא הולך לתנועת הנוער, הוא לומד, הוא תלמיד טוב, הוא צייטן, אוקיי? ואז מגיע הילד השני, מושג נוסף שאני רוצה לספר עליו, זה תפקידים. אנחנו מקבלים תפקידים באופן לא מודע במשפחה שלנו, מכל מיני סיבות. אנחנו מקבלים תפקיד, אנחנו לוקחים על עצמנו וגם מקבלים תפקידים, גם כדי לשמור על האינדיבידואל שלנו, אבל גם כדי לייצר עבור עצמנו סביבה בטוחה, אוקיי? אז הילד הגדול יודע שכדי שההורים שלו תנוח דעתם, הוא צריך להיות ילד מרצה, אוקיי? עכשיו, אני רוצה שנבין, זה לא תפקידים כי it's nice to have את התפקיד הזה. זה ממש קיומי, כי ה-well-being של ההורים עבור הילדים הוא ממש ברמה של צורך קיומי. זה נורא נורא מפחיד אותנו. כשההורה שלנו לא בטוב, אנחנו פוחדים שהוא יתמוטט, וזה הקרקע שאנחנו עומדים עליה, אוקיי? אז הילד הראשון לקח את התפקיד הזה, ובכך הוא ארגן לעצמו סביבה בטוחה. הילד השני, כבר יש משבצת של הילד נחת, אז גם הוא צריך להיות משהו אחר, וגם יש לו איזושהי הבנה לא מודעת, שהוא לא יכול להיות עצמו, והוא לא יכול לשאת את זה, את הפייק הזה, אוקיי? הוא לא יכול לשאת את המשחק הזה של המשפחה, של צריך להיות כמו כולם. והמרד שלו הזה, הוא חייב להיות קיצוני, כי מרד תמיד צריך להיות קיצוני. והמרד יהיה בדיוק סביב הערכים של המשפחה. זאת אומרת, אם ההורים מצפים ממנו להיות תלמיד טוב, ובאמת ללכת לתנועת נוער כמו אח שלו, הוא יעשה בדיוק את ההפך. אוקיי? הוא יהיה בדיוק הדבר ההפוך. אם ההורים, נניח, ממש את רואה את זה, נניח ההורים נורא נגד אישון, הוא יאשן. אם ההורים הם מאוד פוריטניים, שמרנים כאלה, אז הילד או הילדה יהיו, פתאום יתחילו להתלבש בצורה פרובוקטיבית, או לעשות דברים פרובוקטיביים. כאילו, תמיד צריך להיות בבטן הרכה, אוקיי? כי זה באמת מרד. תתנו לי להיות מה שאני. עכשיו, ילד כזה גם אפשר לשלוח אותו. הנה, הם רצו לשלוח אותו לטיפול פרטני. ובטיפול פרטני, זה לא שזה לא יעיל, אבל זה פשוט לא כל התמונה כולה, אוקיי? אנחנו אפילו בטיפול פרטני יכולים בטעות לעזור לו להיכנס לתלם. ופה אני עונה לך על השאלה, שאת אומרת, מה אנחנו יכולים להרוויח מטיפול משפחתי שאנחנו לא יכולים להרוויח מטיפול אישי? כי בטיפול משפחתי, כולם בטיפול. מה שקרה במשפחה הזאת, זה שאחרי שאנחנו הבנו על איזה רקע הגיע המרד הזה, אז קודם כל, המרד הזה התחיל להירגע. המרד הזה, ההבנות האלו, הן נותנות לנו, כפי שאמרתי, יכולת לבחור, יכולת לנשום לתוך הסיטואציה, ובעצם להבין שאנחנו מנוהלים על ידי דפוסים לא רק של מהדור הקודם, אלא מהדור הקודם הקודם אנחנו מנוהלים. ופה, מה שקרה כאן, זה שאחרי שהסימפטומים של ה-IP הזה נרגעו, אז קרו כמה דברים. א', הילד המרצה התחיל להיות קצת פחות מרצה, אוקיי? כי הוא הבין שהוא גם נושא תפקיד שחוסם אותו. זה מתנה גדולה בשביל הילד הזה, כי ילדים שהם מרצים, והסימפטום הזה הוא ממש חריף, הם ימשיכו להיות גם מבוגרים מרצים, והם בדרך כלל תהיה להם משרה נהדרת, והם יהיו הורים בסדר, אבל
יהיה איזשהו משבר.
עד המשבר. עד המשבר או עד, או עד ההבנה שיש שם איזשהו גם ניתוק רגשי, כי זה בן אדם שהוא מנותק מעצמו, הוא מנותק מהמהות שלו, אוקיי? אז המשבר יכול לבוא בכל מיני דרכים, יכול לבוא משבר אישי, באמת בצורת התפרצות של התקפי חרדה או דיכאון, אבל יכול להיות גם משבר זוגי, כן? ילדה מרצה כזו או ילד מרצה כזה, יכול פתאום מנוער באמצע החיים, הוא יקרא לזה משבר ה-40 או משבר ה-50, אבל הוא יכול פתאום לאבד משמעות, לאבד רצון, מוטיבציה להמשיך בקריירה שלו, או הוא פתאום יכול להתנתק מהמשפחה שלו, בגידות, כל מיני כאלה, אוקיי? וזה כבר לטיפול המשפחתי שלו. אז הרווח הוא מאוד מאוד גדול. על הדרך גם האמא מבינה שהיא בעצמה שבויה, היא בעצמה לא בחירות, כי אמא שלה הנחילה לה את הסד הזה, הייתי אומרת ממש הסד הזה, הכלא הזה של להיות כמו כולם, אל תחרגי, אוקיי? אז הרווח הוא כפול ומכופל. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, הרווח הוא גם לדורות שעוד לא נולדו, כי זה באמת הטיפול מהסוג הזה, הטיפול של ההבנה העמוקה של מה עומד מאחורי הסימפטומים, הוא בעצם הזדמנות להסיט את המסלול, כן? כי אחרת אנחנו ממש מדור לדור לדור. אבא שהוכה יהיה אבא מכה. אמא שגדלה בבית עם בגידות, תייצר משפחה שיש בבגידות. הורים שהגיעו מבית עם סודות, ייצרו משפחה שיש שם סודות. זה, אם אין מודעות, האוטומט שלנו הוא לשחזר. זה מה שאנחנו יודעים, זה דפוס ההתקשרות שלנו. ככה עושים משפחה, ככה עושים הורות.
בואי נרחיב עוד קצת על העברה בין-דורית. ככה, בשיחה המקדימה הזכרת את הספר של גלית אטלס על ירושה רגשית.
כן, ספר נהדר ונוגע ללב. שבעצם מדבר על זה ש... מה זה ירושה רגשית? זה בעצם הירושה הזאת עם האפיגנטיקה שדיברתי עליה קודם, המודעת והלא מודעת שאנחנו מקבלים מהורינו ומשפחתנו. גלית מדברת בספר שלה על מטופלת בשם רייצ'ל, שהגיעה בעצם סביב, כמובן היא לא הגיעה סביב הירושה הרגשית שלה, היא הגיעה סביב קונפליקט עם בעלה, שהוא רוצה ילדים והיא לא רוצה ילדים. היא אומרת, לא, אני צריכה להביא ילדים לעולם כל כך קשה ועצוב. והיא מספרת על, בטיפול על זה שבתור ילדה היא חוותה ממש חוויית סכנה. כן? היא גדלה בניו יורק, לא הייתה שום סיבה נראית לעין, משפחה יהודית מבוססת, שלמה. היא חוותה סכנה, ממש עד כדי כך שהיו שנים שישנה עם סכין מתחת לקרית, והיו לה חלומות בלילה של, שהיא כאילו מחזיקה תינוקת ורצה, מצילה אותה, והיא לא ידעה את פשר החלום הזה. ותוך כדי טיפול אנחנו לאט לאט מבינות שיש, מבינות פיסות פיסות של הבנות, זה מה שמספרת גלית. ואז תוך כדי טיפול היא כן בכל זאת נכנסת להיריון ויולדת בת וקוראת לרות. והיא אומרת שהיא קוראת לרות כי זה שם שהיא זוכרת מהילדות, היא לא זוכרת בדיוק מאיפה, אבל סבא שלה שהיה ניצול שואה וסבתא שלה, הם היו מדליקים נרות זיכרון, ואחד הנרות היה כתוב עליו רות. והיא החליטה לקרוא לבת שלה רות, לימים היא גם נסעה לישראל לפגוש את המשפחה של סבא וסבתא, ואז הם מספרים לה שלסבא בעצם הייתה תינוקת בשואה והיא הופרדה ממנו ונרצחה, תינוקת קטנה, וזה סיפור שלא סופר, אבל זה סיפור שחי בתוכה, זה סיפור שחי, זה דור שלישי, תביני. Mm-hmm. לא סופר, לא להורים שלה ולא לה. אבל הוא ממש היה בקירות הבית, הוא ממש היה באוויר, הוא היה, הוא נספג באור. וההבנות האלה, הרי תגידי, למה לנו לשבת בטיפול ולהתחיל לדבר לא מספיק על עצמנו, גם על הדורי דורות ועל הטראומות וכולי, כי זה באמת איזושהי הנחה שכשאנחנו מבינים מה עומד מאחורי הבחירות שלנו או ההימנעויות שלנו או החרדות שלנו, יש לנו יכולת להתעלות מעליהם ולהפריד אותם מאיתנו. זה מספר סיפור אחר, לא את הסיפור שלי.
כן, גם יולנדה גמפל בספר שלה, לרדיו-אקטיביות, ככה מספרת סיפורים כאלה.
נכון, וחשוב כן. לזכור שאני בקליניקה לא מנכיחה רק טראומות, אלא גם ערכים מיטיבים. זאת אומרת, זה מאוד מאוד חשוב לי לדעת, ואני כמעט כל פגישה אזכיר גם את הערכים המיטיבים האלו, שאנחנו רוצים בהם, שמחזיקים אותנו. אוקיי?
כן.
שהם גם הם עוברים מדור לדור.
נכון. אני רוצה שככה עוד קצת נעבה את הנושא של תפקידים. אז אני יודעת שיש למשל כבשה שחורה, והילד המשמח, אני יכולה לחשוב על מטופלת שלי גילה, שהיא אפילו בשמה שקוראים לה גילה. כן. ותמיד היא ככה משתפת כאילו גם מקומות שאני הייתי יכולה לחשוב עליהם, שהם יכולים להיות קשים ושל אי ודאות, למשל עכשיו היא מובטלת. והיא כל כך רואה את הטוב שיש לה עכשיו חופש, והיא יכולה לעשות דברים שהיא אף פעם לא עשתה, ויש לה הזדמנות להקים משהו חדש, וגם בתוך הזוגיות, ככה, הבן זוג שלה הוא יותר ממורמר או עצוב, והיא כל פעם מביאה את השמחה הזאת. לפעמים אני צריכה להזכיר לה שרגע, זאת אומרת, נורא בקלות היא מביאה את השמחה ומרצה את הבן זוג שלה, שהוא הרבה פעמים מורמר ומוכזב כל הזמן, אבל רגע, גם לה יש צרכים, היא לא רק צריכה לשמח, כאילו.
אז וואו, יש מלא 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 ילדים כאלה משמחים ומצחיקים, שקיבלו את התפקיד, באמת אי שם, היא לא קיבלה את התפקיד שלה, כשהיא הכירה את בן הזוג הממורמר, נהפוך, אפשר לומר שהיא בחרה אותו, כי ככה זה מה שהיא מכירה, אחרת היא לא הייתה יכולה לממש את התפקיד שלה. אז זה לא רק שמותר לה, אלא שהיא בעצם שוב בכלא הזה של התפקיד. אני מתארת לעצמי, שאם אנחנו נבדוק את הג'ינוגרם של גילה, כן? אנחנו נמצא שיש איזושהי סיבה שהיא הייתה צריכה לקחת את התפקיד הזה. אז או שיש שם סיפור מלחמה, או שיש שם סיפור שואה, או שיש שם סיפור של שכול, וזה יכול להיות בדור הקודם או בדור שלפניו, אבל יש כאילו איזושהי סכנה במשפחה, שאם אני לא אשמח, הכל ידעך, הכל ידרדר. ואני חוזרת ואומרת, זה ממש סכנה קיומית, זה פחד נורא נורא גדול, שאמא תיפול לדיכאון, שאמא ואבא יהיו בנתק, אוקיי? זה משהו שאנחנו כל כך לא יכולים להרשות לעצמנו, וכל אחד לוקח לעצמו תפקיד אחר. אגב, אני רוצה להגיד שיש לפעמים תפקידים מאוד מאוד קשים, של אפילו תופעות כמו הפרעת אכילה, אוקיי? הפרעות אכילה על רקע של הורים, שכשאנחנו בודקים, רגע לפני פרוץ הפרעת אכילה, ההורים האלו עמדו להתגרש. ופורצת הפרעת אכילה, ומה קורה? כמובן הם מתפנים, הם דוחים את התוכניות שלהם, הם מתפנים לטפל בילדה, אוקיי? זה יכול לקרות, זה כל כך לא מודע, זה יכול לקרות אפילו לתינוק, כן? שכל פעם שהוא מרגיש שאימא שלו מתרחקת ממנו, אוקיי? נניח שיש שם איזשהו סיפור של ניתוק או דיכאון, הוא מתחיל להשתעל עד כדי חנק. עד כדי חנק, אוקיי? הוא מבין שבאיזשהו סוג של התנאיה, שכשהוא עושה את זה, אמא מתגייסת, היא מתעוררת, אוקיי? אז אותה גילה, היא באמת נמצאת באיזה, זה כמו מערכת צינורות, שבכל הרגשות הקשים של עצב או דכדוך, יש סתימה, אסור לבטא אותם. אז לאן זה הולך, למען השם? הרי המערכת סתומה שם במקום הזה, ואפשר להוציא לאור אך ורק דברים מסמכים, או מרימים, או... ונורא קל גם להתפתות, ולהגיד, אוי, איזה בחורה אופטימית, ורואה את החצי כוס המלאה, אבל אנחנו מכירים כבר את הליצן העצוב, את בובת פיירו, שבצד אחד היא עם חיוך, ובצד השני יש דמעה, ואנחנו יודעים כבר שכל הקומיקאים והסטנדאפיסטים מאחור יש הרבה מאוד כאב. אז כן, אם הם עושים מזה מקצוע, שזה איזושהי סובלימציה של התפקיד הזה, זה סבבה. עד, כמו שאמרת, המשבר. כשמגיע המשבר, אנחנו מבינים שהתפקיד, למרות שהוא מבטא איזשהו חלק, שאנחנו לא רוצים לוותר עליו, אבל ככל שהוא הרמטי, ככל שהוא לא גמיש, ככל שהוא צריך להיות ב-100% מהזמן וב-100% מהמצבים, אז אנחנו מכניסים את עצמנו למצוקה רגשית. ולחוסר איזון.
טוב, אנחנו צריכות לעצור. אולי חשוב להגיד שגם כל הדוגמאות שניתנו היום בפרק, הם כמובן מקרים ששונו, השמות שונו, הדמויות.
המינים, מבנה המשפחתי, הכל. אני מקווה שלא עשיתי פה פודיחות ובלבלתי, כי בראש יש לי משפחה אחת, ופה דיברתי על משפחות שזה, אבל כן, ברור, אין ספק.
אז חשוב להגיד, ולסיום רצית להקריא שיר.
אני רוצה להקריא שיר שמתקשר למשפט הראשון שלנו, שבו אמרתי שיש משהו מאוד מאוד אופטימי בטיפול משפחתי, ואני יודעת שכמעט תמיד זה ייגמר בטוב, כי יש איזשהו חיבור שהוא חיבור הרבה יותר חזק מהבעיות שמביאים. זה שיר של מיטל חודורקובסקי, שנקרא משפחה. אני אקריא אותו. קליפות קליפות שמו אותנו, גרעינים, ואמרו לנו, אתם כרוכים זה בזה מטעמי גוף ונפש. כעת, עם כל המרחקים והאהבה ומיני מזונות, לכו תסתדרו, תהיו פירות.
מקסים.
כן. ויש לי הזכות ללוות את ה... את הקליפות האלה שהופכות לפירות. מרגישה מבורכת.
כן, אכן סיפוק. אז גלית, ממש תודה שהצטרפת אליי היום.
תודה לך.
אז אני אירית שדות, ונשתמע בפרק הבא.